נהניתם להכין?
כן.
הפרשה הכי ארוכה בתורה. כן. מה מה לעשות? ארוכה. קופה עם וו פסוקים. 176. אין את הארוכה מזה. הנשיאים שם זה רק 84.
בגלל שזה חוזר,
זה מה? כי הרסתם את זה, נכון? לכן זה בערוך.
חוזר על
עצמו, זה נכון.
האמת שאני מוציא
עם
זה
בעצמי.
זה חוזר על עצמו כל כך
הרבה פעמים. ו? אם היית בן, היית מכירה את זה בעל פה, עם טעמים גם אפילו. כי הפרשה שלי זה בעל. גם בת יכולה לשמוע את זה עם טעמים. יפה. אז אני חושב שבאמת פרשת נשוא היא דוגמה מצוינת לפרשה ארוכה, שזה נראה נכון בליל של נושאים שלא קשורים אחד לשני. אנחנו הולכים עכשיו לרצים לעשות לחרוז את הכל ככה כמו כלום בכיף. שאלה ראשונה שנראה לי שכל אחד שאלה את עצמה, זה למה חז"ל הפרידו את פרשת נשוא, את כאילו איפה הם קבעו את הגבול שבין במדבר לבין נשוא. זה מוזר מאוד, נכון? כי בסוף המדבר כשתשבת כעת את משפחת כעת, בני כעת, ובנשוא יש את גרשון ואת מררי. לא יפה לעשות ככה הפרדות בתוך שבט לוי, נכון? כאילו אם כבר אתה סופר אותם, אתה נותן להם תפקידים, אז או שכולם יהיו בסוף במדבר או שכולם יהיו בתחילת נשוא. כאילו למה שבט כעת הוא במדבר ושניים האחרים לא שבט אלא משפחת בני כעת הם במדבר ומשפחת מררי וגרשון? ואז איך זה קשור? זה נכון, לא פרשות, שהשבט ראובן ושבט לוי היו קשורים אחד לשני. זה נכון. אז מה?
שבט קהת סחב את הדברים הכי חשובים.
הכי חשובים, נכון. נו, אז מה? צריך להיות סטייליסטיקה, זה פרשה אחרת. לא יכול להיות ליד האחים שלו. גרשון ומררי זה בני דודים הרי. אז אנחנו נראה לא שנחזור זה בסוף, אז זה ממש נראה מאוד מאוד כאילו בדווקא. זאת אומרת, רק נזכיר ששבט קהת סחבו את כלי הקודש בכתף איסאו, וגרשון ומררי הם סחבו בעצם את הדברים שהם יותר כבדים, את הקרשים, ויש להם עגלות כמובן. הם סחבו את הדברים היותר חיצוניים כאילו של המשכן. נזכור את זה, נרשום את זה בצד רגע, נגיע שם עוד מעט. המשך, אני חושב כספירה מהירה של כל הפרשה, ואז אנחנו נראה אם יש פיצוח. אז שוב, ההתחלה זה בעצם מניין שבט לוי, לפחות חלקו, גרשון מררי. אחר כך, יש מצוות שילוח מהמחנה, צרוע זב תמי לנפש. שלושה שמשלחים אותם, זה רש"י כבר אומר שיש פה דרגות בשילוח, צרוע זה הכי הרבה, זהב פחות, תמי נפש פחות. אחר כך יש הלכות מעילה בקודשים, מי שמועל בקודשים, אז יש קרן חומש והשם שהוא צריך לשלם. אחר כך יש אישה סוטה שמועלת בבעלה, עם הסיפור של הכהן, שבו כבר עסקנו בגמרא באריכות מסוימת. אחר כך יש את פרשת נזיר, ורש"י אומר גם על הקשר ביניהם, ואחר כך ברכת כהנים. זה בעצם סוף החלק הראשון של הפרשה, והחלק השני של הפרשה מתחילת עליית חמישי לקורבנות הנשיאים, אחד אחרי השני בסדרה 12 סטים של כל אחד, נדמה לי 4 פסוקים או 5 לכל אחד, והם בעצם כל אחד מביא את הקורבן של חנוכת המשכן, ובזה הסיפור מסתיים. האם יש קשר, שוב, כן, אולי נוותר על שני הקצוות, אחרי זה אנחנו נחזור אליהם. מצורע זב טמא לנפש, מעילה, סוטה, נזיר, ברכת כהנים. שום דבר. בכבוד. נכון. את אומרת שהוא באמת קושר בין מעילה בקודשים לבין אישה סוטה, זה בעצם אותה כתובת, כאילו הם שניהם מגיעים בסוף לקודשים, וגם יותר מזה, גם התורה אומרת שהאישה הוא מעלה מעל, זה נשמע שבכוונה כי משתמשים באותו פועל, הוא מועל וגם היא מועלת, היא מועלת בבעלה, לא בדיוק בקודש, אבל כאילו צריכים לתקן את זה דווקא בבית המקדש משום מה. מועל הכוונה שאדם לקח הקדש ועשה בו שימוש של חול, נניח יש חפץ של הקדש, הקדישו אותו, והחפץ הזה עשוי להשתמש בו שימוש סתם. הבן אדם לקח נניח מחתה זה כזה כמו כף, ועשה עם זה אורז, כאילו אורז וסגיות מהמחתה, או אדם לקח פרה של הקדש וחרש איתה, אז זה נקרא מעילה בקודשים, כי הקדש הוא צריך להיות בו רק שימוש של קודש בלבד, ואם הוא מעל אז יש הדין שלו זה קרן חומש ואשם, וקורבן אשם הוא צריך להביא על מעילה, ואת מה שהוא מעל, את מה שהוא כאילו יזיק לקודשים, וכנס חמישית, 20% כנס, נקרא קרן חומש ואשם.
אולי הקשר זה שבקודשים כאילו אז כנראה שאלה
או, אז נכון, אז באמת רש"י ככה אומר, שרומז את זה לפחות, שהאישה הסוטה גם היא מעלה בקודש, יש פה קידושין, נכון? קידושין זה לא, זה מילה שגם כן קשורה, משהו פה מוקדש, משהו פה מיוחד, ואתה לוקח את המקום המיוחד הזה ואתה מבזבז אותו, אתה מוציא אותו החוצה, או לפחות ספק.
אבל היא המקודשת.
נכון, אבל כנראה שיש פה קידושין בכלל.
אוקיי.
והיא מועלת בקדושה הזאת, כאילו. הצורקת שפה, זה כאילו כביכול, זה לא בדיוק היא המוקדשת, כי זה לא ש... אני רק אזכיר שיש נראה לי הרבה כעס, לפעמים כשאדם, איך נאמר זה בעדינות, אדם טיפש כועס לחינם לפעמים. ויש הרבה כעס אצל נשים טיפשות, כשהן חושבות שהבעל קונה אותה בטבעת. קנה אותה בזול, מה שנקרא. מה הוא קונה אותה בטבעת, מה כל זה? אז ברור לכם, נכון, שהקניין שנעשה בקידושין, זה לא קניין שהיא נקנית, שהוא קונה אותה, שהיא אובייקט שקונים אותו. נכון? ברור לכם שלא. איך אנחנו יודעים שלא? כי הגמרא אומרת, בי יפה מאוד, כי יש לך חייבת להסכים. אם זה חפץ, אז מי לך שואל אותה? פשוט מגביעים אותה, וזהו, נגמר. אז זה לא ככה, אישה חייבת להסכים, ולכן מה שכאן בעצם נקנה זה לא האישה, זה האישות, זה קשר, הקשר נקנה. אז נכון, האיש באמת פועל את הקידושים, אבל הוא לא פועל, כאילו היא לא אובייקט שפועלים עליו, היא אובייקט שהוא שותף לאותה פעילות, וזה אומר שיש כאן הקדש, יש פה משהו שביחד אנחנו יוצרים אותו, האיש באמת עושה את המעשה. כמו אומרת שבעל העבדה הוא מחזר על העבדה שלו, ולכן הוא זה שצריך לפעול את הקידושין. אמנם באמת הגמרא שואלת עוד הרבה לפני התנועות הפמיניסטיות, היא שואלת למה לא כתוב האישה מקדשת או האישה מתקדשת, ולמה כתוב האיש מקדש, אפשר לומר את אחרת, אלא מה? כן, אבל אחרי זה בגמרא יש אותיות קטנות, שם זה לגמרי ברור שלא היא נקנית, אלא האישות נקנית. עובדה שוב שצריכים לשאול אותה, והאב האמינה בסוף המהלך הזה זה אם ככה, אז למה היא לא פועלת את זה? זאת אומרת, אם הבנו שהיא לא האובייקט, אז למה היא לא יכולה גם כנס קניין כזה? הרי היא בעצם שותפה. עונה הגמרא, מפני שבא על העבדה, הוא מחזר על העבדה שלו, שהאישה היא הצלע כביכול, והאיש הוא זה שאמור לחזר, הוא אמור לפעול את הדבר הזה, ולכן התורה מחדשת שהאיש הוא זה שבעצם פועל את הקניין הזה. בכל אופן, כנראה שיש איזשהו סוג של מעילה, כשאישה חשודה בדבר כזה שהיא הסתתרה עם אדם בניגוד כמובן להלכה וגם בניגוד למה שהזהיר אותה בעלה, זה מעילה בקודשים, זה ספק מעילה בקודשים. אולי אבל נחזור אחורה, נניח שבוע שעבר. שבוע שעבר בעצם עסקנו במבנה מחנה ישראל, זכות, נכון? היה גם את המניין וגם את הדגלים, מי בכל צד, נכון? מה היה בעצם לב הפרשה? מה לב מחנה ישראל? מחנה לוי כמובן, נכון? השכינה. יש את המשכן, סביבו שבט לוי והכהנים, וסביבו עם ישראל. זאת אומרת, יש בעצם איזה מין כאילו מגנט כזה לב, שסביבו יש מעגלים, יש לוויינים כאלה. מחנה ישראל. ואצלנו זה בדיוק הפוך. זה כאילו יש מחנה ישראל, ויש דמויות שהן מחוץ למחנה. כל מיני דמויות שהן מחוץ למחנה, שהן נפלטו מהמחנה. הדבר הכי פשוט זה המצורע זב תמי לנפש. שהתמי לנפש מסויק ממחנה שכינה. וזב מסויק גם ממחנה לוויה. ומצורע מסויק גם ממחנה ישראל. זאת אומרת, יש מי שצריך להיות מורחק מהמחנה. מה עושים איתם? מי 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 בעצם אחראי על הזב או על המצורה? הכהנים. זאת אומרת, יש תפקיד לכהן לא רק להיות בלב של המחנה, זה היה פרשה שעברה, אלא התפקיד שלהם זה כמו, נקרא קידום נוער היום, האלה, אותם נושרים, כאילו לאסוף אותם. אז זה שכהן עסוק במצורה זה הרי הזוי, כי הכהן שומר על טהרה והמצורה הוא תמה. איך אתה יכול להיות הפוך? אתה אמור לומר, אני לא מתקרב לך לאזור של המצורעים או הטמאים. הכהן הוא אמור לבקר אותו. הוא אמור לעשות, להתחיל בדיקה ולהגיד, הבית הזה מצורע. או האדם הזה מצורע. ולטמא אותו, ולהסגיר אותו, ולבקר אותו אחרי זה עוד, עוד שבוע שוב מבקר אותו, ורואה אותו. וגם אדם תמה, יש פרה אדומה. מי עושה את המהלך הזה? הכהן. יותר מזה, הכהן מטהר את האדם התמה והוא עצמו נטמע מזה. זה כאילו מסירות נפש. אתה הולך לתמה, אתה מתקן אותו ואתה יודע שאתה הולך בסוף להיות תמה מזה. אבל אין ברירה. כאילו אתה לא עוזב חבר בעת צרה. אז יש מצורע עזב תמה לנפש ואז מועל בקודשים. זה בדיוק ההוא שהוא עבר את הגבול כאילו. יש קדושה. ואתה לא שמת לב שאתה צריך להתנהג בקדושה, בקודש, בצורה של קודש. אתה עושה בו שימוש של חול, אתה הוצאת את הקודש החוצה. אז אתה אמור להביא קרן חומש ואשם לכהן. ואחרי זה האישה. זה בדיוק אותו סיפור, כאילו. יש קדושה במרכז המחנה, כאילו. ואותה אישה היא חשודה שהיא לקחה את הקדושה הזאת של הנישואים, של הקידושים, ו... השתמשה בה וכאילו חיללה אותה. עשתה בה שימוש פסול. אז מה עושים איתה? זכות? הרי זה הזוי, כאילו. הרי אני אזכיר רק טוב. כדי שאישה תהיה סוטה, זאת אומרת, צריכים שבעלה בעצם יקנה לה בפני עדים, ואחרי זה יהיה עדי סתירה. זה נקרא עדי כינוי ועדי סתירה. מה זה אומר בעברית פשוטה? שהבעל הוא חושד באשתו שהולכת עם מישהו ספציפי. הוא הולך איתה לבית דין, הוא מזהיר אותה, אומרת, תשמעי, איסור ייחוד זה איסור דאורייתא. אני חושש שאת הולכת עם פלוני. אני מזהיר אותך, אל תלכי, אל תעברי איסור ייחוד עם פלוני. בבית הדין, בית דין רושמים את זה. אוקיי? אחרי זה באים עדים לבית הדין. היום אני אומר, אנחנו ראינו אותה מסתתרת עם פלוני. הכוונה, היא עברה איסור ייחוד בוודאות. עם אותו פלוני. שני עדים אומרים את זה. ואז...
זה לא דרבנן?
מה דרבנן?
איחוד.
לרוב הדעות זה דאורייתא. אבל זה לא השאלה. עכשיו זה נכון, זה באמת ספוילר יפה לקראת יום ראשון. זאת השם. יום ראשון שעה אחת אנחנו נפגשים למרתון צניעות. זאת השם. בכל אופן, אז היא עברה איסור... נקרא איזה איסור גמור לכל הדעות, השאלה זה אם זה איסור תורה, איסור דרבנן, לרוב הדעות זה איסור תורה, איסור ייחוד. בכל אופן, הגברת הזאת בוודאות עברה איסור. עדי כינוי, עדי כנאה הכוונה, שהוא כינה לה, זה בבית הדין, עדי סתירה בבית הדין. איפה היא מצפה שיהיה המשך התהליך? בבית הדין, נכון? מה זאת אומרת? יש כאן בעיה שכבר בית הדין כבר טיפל בה, הוא התחיל לטפל בה כבר, למה שלא יהיה המשך טיפול בבית דין? יחקרו אותה, ישגרו אותה, יביאו את העדים, יעשו לך, לא יודע, חקרה נגדית, יבהרו מה קרה שם, יביאו את הבן אדם שחשדו בו. במקום הדבר הזה הבעל הולך עם אשתו לכהן לבית המקדש, ועושים שם תהליך משונה וארוך, לא משנה, שהיא צריכה בסוף להודות, ואם היא לא מודה אז משקים אותה מים שמחקו בתוכם שם השם. נכון, בשיעור גמרא זה היה. ומה?
לא,
או, ו? שמה?
שיש משהו בתפקיד של הכהן שכאילו הוא הסדר הפנימי, משהו כזה, ומשהו בחיי המשפחה שקשורים כאילו הסדר הפנימי של המציאות, צריך לעשות דווקא לכהן בשביל מאוד להחזיר את הסדר הזה, משהו כזה.
או, אז מכאן באמת אנחנו באמת הבנו שכנראה הכותרת שם זה לא כותרת של ברור האמת, זה שלום בית. כתוב שגדול השלום שהקדוש ברוך הוא הסכים למחוק את שמו למען השלום. זאת אומרת אין פה ברור משפטי, יש פה שיקום. יכול להיות שוב גמרא שבעצם כאילו הכהן גם אגב דבר הכי מוזר פה, אם הייתם שוטרות הייתם בטח שואלות את זה, אתם לא שוטרות, אם היית שוטרת היית שואלת בטח, הרי הדבר הכי בסיסי, יש כזה חשד, את מי אתה מזמן לעדות קודם כל? את הפלוניה הוא, תביא אותו, תקפל אותו רגע, תשאל אותו מה קרה שם, אתה תדע מה קרה שם, למה אתה לא מביא אותו? לא אכפת לי אפילו מי הוא, כאילו, זה לא מעניין.
זה אחריות שלה, הנישואים שלה.
כן, אבל אם אתה רוצה לבאר את האמת, אם היא חטאה או לא חטאה, איך אתה מבאר אמת? אוסף עדויות, נכון?
אבל אתה רואה בסוף שיהיה שלום בבית.
מצוין. אז כשהכהן רואה דבר כזה, ההמשך של הדבר הוא לא בית הדין, לא בגלל שזה פחות, שזה יותר טוב לחקר האמת, אלא חקר האמת הוא לא מעניין פה בכלל. זה לא חשוב מה קרה. חשוב האם יש פה סיכוי, יש פה תקווה להשיב את את הקודש לבית הזה. אז איפה עושים את זה? בית המקדש עושים את זה. אז הכהן אחראי על כל הנדחים האלה, כל האנשים שזרקו אותם מהמחנה.
הרב, כן. בבית הדין סכסכו ביניהם עד שהם הגיעו למצב שהם צריכים ללכת בבית המקדש, ואז מבררים לא את האמת אלא את השלום.
בית דין סכסכו ביניהם, סליחה?
לא סכסכו ביניהם, אבל הם ביררו את האמת.
כל הזכויות שמורות לה. היא לא צדיקה תמימה.
אוקיי, ועד אז בירורו את האמת.
עד אז לא בירורו את האמת. עד אז היה בעצם רישום שיתרו בה כאילו בצורה רשמית. התראה רשמית זה בפני עורך דין. גם היום דרך אגב יש כל מיני דברים שאת צריכה. אם היו הולכים לפי הספר, אז בביקורת האחרונה למי שאין תעודת זהות, היא צריכה ללכת לעורך דין ולהצעיר בפניו שהיא מטילדה הזאת, שזה, זה היא. מה הקשר עורך דין? זה סוג של כאילו רשמיות כזאת. שאתה אומר הצהרה וזה רציני. מה זה רציני? בפני עורך דין, היום זה העניין. אז פעם זה היה בפני בית דין.
אדם
הכהן. אז כנראה שבשלב של הכהן, הוא בכלל לא עוסק במה קרה פה. אני יודע מה קרה. מה שקרה פה בעצם כרגע, זה שאין אמון ביניהם. זה מה שבטוח קרה.
אבל למה הם הולכים למחושב?
דקה.
למה הם הולכים למחושב לברר את האמת? שילכו בהתחלה לכהן שהוא יועץ זוגי, כי הוא משהו שהוא מסדר מן את העניינים.
זה בדיוק מה שעושים שם.
אבל בבית הדין לא עושים את זה.
למה קודם לא עושים את זה? כי קודם זה עוד לא רציני. הוא אומר, שמה, יש לי תחושה לא טובה. אני מטרה בך, אל תעשי את זה. זה עוד לא משהו שיש לו בשר, כאילו.
אבל מה, מחכים שזה ידרדר?
לא מחכים, אבל איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, אם הם רוצים טיפול, הם ילכו לטיפול, לבד. אבל אי אפשר לכפות על בן אדם לעשות טיפול כפוי, כאילו, בגלל שמה? מה קרה פה משהו? הוא רואה פה, הוא מריח לא טוב.
הוא לא מביא דיוט לבית הדין?
האבא? בשלב ההוא? ממש לא.
אוקיי.
אבל גם זה לא משהו שהוא כל כך קשה. זאת אומרת, הוא אומר לה, אל תסתרי עם פלוני. בסדר. רושמים רק שהבן אדם אמר את הדבר הזה בפני שני עדים בבית הדין. אם אחרי זה יהיו עדי סתירה, ודרך אגב, וגם הזוג ירצה לעשות את זה, את התהליך הזה בבית המקדש, אצל הכהן, כי אם הם לא רוצים, אין תהליך. זה כאילו תאריך שהוא רע, הוא אופציה, הוא לא, הוא לא חובה. זאת אומרת, אם הבעל אומר שמה אני מוותר, לא אכפת לי, מבליג. זכותו. הרי אין עדים שהייתה פה עבירה. היא לא אסורה על אובייקטיבית. אם הוא אומר אני לא רוצה, נשמע, אין בעיה. אם היא אומרת אני לא רוצה, גם. אין מה לעשות. זאת אומרת, אפשר כן. זה אמרנו כבר. שאם היא לא רוצה ובעלה מתעקש, יש לו זכות לגרש אותה בלי כתובה. כי היא באמת הראה את החזקה שלה. אבל אם הם אומרים אנחנו לא רוצים, מוכלים, נשלמנו, הכל בסדר. הכל בסדר, לא עושים שום דבר. אם היה עדים שהיא עברה עבירה, אז היא אסורה עליו, אובייקטיבית. אבל אין כאלה עדים. פה כאילו הכהן הוא משמש באמת כמו להיות זוגי. זאת אומרת, הוא זה שאמור כאילו לתת סיכוי לזה, עוד פעם מחדש. אז שוב, אז יש את המצורע עזב תמי לנפש, מועל בקודשים, אישה סוטה. הם כולם בעצם כאילו מוציאים את הקודש מחוץ לגבולות שלו. נכון? כולם. גם תמי. תמי לנפש. זה אחד שהיה אסור לו, זאת אומרת, להיות באזור של מת. והוא היה שם. אז הוא מוציא את, 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 את הקודש לאזור שהוא לא צריך להיות בו. אחרי זה מגיע הנזיר. מה עושה הנזיר? זה בדיוק הפוך, נכון? זה אחד שהוא גם קיצוני, הוא גם חינוך מיוחד, אבל פשוט הפוך. הוא אוסר עליו, הוא הופך את החול לקודש, דבר שהוא מותר, נחייה עם צימוקים, דבר שהוא מותר. הוא אוסר על עצמו, הוא כאילו הוסיף, הרחיב את הקודש. גם זה בעיה. גם זה דורש טיפול של... כהן.
הוא לא
מחשב לקודש,
הוא מוציא כאילו סיגים שהוא לא רוצה
להתעסק. כן, הוא הופך את הדבר שהוא מותר, שהוא, יותר, שהוא חול, הוא הופך אותו לדבר שהוא מחוץ לתחום בשבילו. זאת אומרת, הוא מרחיב את מערכת האיסורים והגבלות. או, וגם בזה הכהן, כאשר אותו אדם נזיר נטמע, אז מי שכאילו מטפל בו, מלווה אותו, הוא הכהן. כן, ואשם נזיר זה קורבן שנאכל לכהן, זאת אומרת הוא החונך שלו כביכול, מחזיר אותו חזרה למקום שהוא מאוזן. זאת אומרת בעצם כל הפרשה עוסקת בפתרון של חוסר איזון. יש כל מיני חוסר איזונים, יש פריצה מהקודש של החול, יש פריצה מהחול אל הקודש, ובכל זה מטפל הכהן, בכולם מטפלים הכהנים. יש קשר בין נזיר לבין כהן? הבחנתם באיזה קשר, מה?
בסוף התהליך.
שמה?
הוא מבלח את כל הזה, עושה את זה ב...
מי זוכר, זה נכון. מי זוכר את פסוק שהכהן נקרא נזיר? יפה מאוד. נזר אלוקיו על ראשו. נכון? מה זה אומר? נזיר, נזר... זה כתר, נכון? ואת הנזיר הוא בעצם, כאילו, לכאורה הוא דוס, הוא מצוין. כן, הוא הוסיף עוד חומרות על עצמו, הוא הוסיף עוד דברים על עצמו. זה חובה אם היית כהן. דרך אגב, אותם איסורים של נזיר הם גם אסורים לכהן. אסור לכהן לשתות יין, אסור לכהן לגדל פרע שיער ראשו. כל זה אסור לו. זאת אומרת, הכהן בעצם זה כאילו הגרסה המתוקנת של נזיר. אבל הוא מגיע עם בסיס, כאילו. הוא באמת עושה את זה מתוך מקום שהוא ראוי להיות בקודש. הוא עובד שם בקודש. נזיר הוא נוהג כמו כהן, אבל פשוט בחוץ. בחול. ולכן בסוף התהליך יש ברכת כהנים. כי הם אלה ש... כאילו זה בעצם פרשה... של חינוך מיוחד. זאת אומרת, אם מישהו רוצה ללמוד חינוך מיוחד, נראה שההקדמה לזה, זה נסו. איך מטפלים בכל מיני סוגים של כאילו פריצות, סטיות כאלה. איך מטפלים בתמאים, איך מטפלים בנזירי, איך מטפלים באישה סוטה, איך מטפלים במועל, כל מיני דברים. איך מטפלים בזה? ומי שאחראי יטפל בזה ולאסוף אותם פנימה, זה הכהן. הוא כאילו מחזיר כל אחד למקום שלו. אתה נמצא במחנה ישראל, אתה נמצא במחנה שכינה, אתה בא לכאן לרגע לבית המקדש והולך חזרה הביתה אחר כך. זה הכהן. עכשיו השאלה זה למה גרשון ומררי הם בתחילת הפרשה. זה השאלה. למה באמת?
אולי גם
על חינוך
מיוחד. כאילו סליחה, אולי גם על חינוך מיוחד.
דברי.
לא יסכים. זה גם אותם צריך להגיע על זה שהתפקיד שלהם הוא מחוץ למחנה הנביאה.
כן.
אז צריך לחבר אותם לקודש, שצריך כאילו מישהו שיותר קוראים לכהן.
אז למה לא שבת כעת? היה גם כן שם, זה היה ממש טוב, כאילו כי באמת, כאילו בני קהת הם יותר מהודרים, נכון? הם יותר רציניים.
מחוץ לקופסה, כאילו זה נשמע שזה פרשייה בעצם שמתחילה מקהת שהם בסוף פרשת במדבר.
אבל זה בדיוק לא, זה בדיוק לא שם, כי שם יש הפסקה שבוע. קהת, עצור, לך לישון רגע, דבר איתי בשבוע הבא על גרשון מררים. אולי זה הפוך. אולי, באמת שבט לוי, הרי הם אמורים לחבר. יש מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, נכון? ושבט לוי הם כאילו דו שימושי. הם גם קשורים למחנה שכינה, כמובן, ולכן שבט קהת הוא בדיוק מחנה שכינה. הוא נושא את כלי הקודש, בכתף ישראל, וכל זה, הוא ממש קשור יותר פנימה. וגרשון ומררי הם בדיוק אחראים על, על, על הצד החיצוני של הלווים, על הסחיבות היותר גדולות, היותר כבדות, עם העגלות, כל זה. הם אחראים כאילו על החוץ. זאת אומרת, אם צריכים לעשות איזה מין חלוקה בתוך שבט לוי בין פנים לחוץ, אז כעת זה פנים וגרשון ומררי זה חוץ. אז אתה כאילו מתחיל בהם, זאת אומרת, היה בעצם קודם את מחנה שכינה. כל מחנה ישראל סביב מחנה שכינה, ובני קהת שהם ממש קשורים לשכינה. ועכשיו נסו, זה כאילו, בוא נלך עוד שלב אחד החוצה רגע. בוא, סתכל שנייה אחת החוצה. יש לך את הלוויים שהם עם הפנים לעם, ואז מתחיל כל האלה שהם באמת יצאו מהמחנה. לגמרי, אמרנו קודם. ובסוף התהליך אתה חוזר חזרה לכהן שהוא מברך את העם. דרך אגב, אני רק אזכיר שברכת כהנים היא צריכה לעשות באהבה. לכן הם גם אומרים, נכון? וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. ולכן, זה הלכה, דרך אגב. אם כהן נמצא בסכסוך עם מישהו מהקהל, הוא לא יכול לעשות כפיו. זאת אומרת, אי אפשר לברך את עם ישראל אם אתה לא בשלום עם כולם. ולכן אחינו הספרדים ככה נוהגים, איך שמת לב לזה, אנחנו מי שפעם מתפלל את הספרדים, שהכהנים אחרי שהם יורדים מהפריקת כהנים איזה רבע שעה עוברים אחד אחד, האלה שהם עתיקים של פעם, האלה היום יש לא יודע איזה בעצם אסטריליות וזה, אבל בעיקרון כאילו עוברים אחד 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 אחד, מתנים יד, נכון? את קוראות את זה? או שלא? יפה. מאיפה זה בא? כי זה הלכה שאם ישנו מתח, אם ישנו ריב בין הכהן לבין מישהו מעם ישראל, או מישהו מהקהל פה בית הכנסת, הוא לא יכול לברך. ניסה כפיו, כי זה אשר ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אז הוא מוכיח שהוא בשלום עם כולם, כולם בסדר איתו. כולם בטוב איתו. כן.
זה
משליך
לימינו, מה שאמרנו קודם, זה שהכהן, הוא יכול ללכת לטפל במצורעים, מחוץ למחנה, ואז הוא נטמא גם.
זה כאילו
הוא מהקדושה שלו. כן. אז זה משתיך לו לעמנו במובן שאם אני הולך ואני הולך למקום שאני יורד מהקדושה שלי, שאין לי כאילו.
זה משליך לכן, ודאי שכן, רק אולי בדיוק הפוך. שכדי שהאדם ילך לטפל במצורעים, הוא צריך להיות קדוש. הוא צריך להיות מתוך הקודש. לא לבוא מתוך מקום של מצורע לשעבר. הוא צריך להיות ממש מתוך הכהן. הכהן עושה את זה, לא אף אחד אחר עושה את זה. כאילו, אתה צריך לבוא מתוך מחנה שכינה. אתה לא יכול להגיע, זאת אומרת, אם רוצים להגיע רחוק, אתה צריך שיהיה לך צוואר גבוה. עמוק, כאילו. אדם שנמצא באמת בגובה, אז הוא יכול גם לרדת לעומק. אם ג'ירפה תתכופף, אז היא יכולה להגיע לבור עמוק. כי יש לה, אתה יודע, גובה. הפרשי גבעים. אז דווקא הכהן מגיע למצורע, דווקא הוא שהכי קדוש כאילו מגיע להכי תמי, להכי מופקע. וזה חשוב, כי אנחנו לפעמים כמו שאמרת כאילו מצילים את המצורעים ומצטרעים בעצמם, לא קרה פה שום דבר. כן, אז לכן באמת כאילו הכהנים הם אלה שאחראים כאילו מעבר ל... זאת אומרת, אני חשבתי תמיד שמחנה שכינה זה אנשים כאלה, קדושים כאלה, תאורים כאלה, עם בגדי לבן, נכון? נקיים ככה, צוחצחים. פה אתה שומע שכאילו הכהנים הם מה זה מתפלשים בתוך הבוץ, כאילו כל הזמן. כל מי שיש לו בעיה, לכהן. כל מי שיש לו איזה, לא יודע, סטייה, לא יודע אחרת, אדם תמה, זב, זה. אתה זב, אין בעיה. לך לכהן מתפל בך פיקס.
וגם
אנשים מקיאת
יוצאים החוצה, או שרק יש לנו...
לא, הם כולם, הם הרי לא כהנים. הם לוויים. אמרתי שבתוך שבט לוי הוא שבט מתווך, כאילו. הוא שבט שבין מחנה שכינה לבין מחנה ישראל. אז אמרתי רק שבתוך בני לוי יש משפחה שהיא יותר פנימה, יותר קשורה לקודש. זה שבט קיעה, זה שבוע שעבר. ויש משפחות שהן יותר עם פנים החוצה, שהן פחות עסוקים בלב, כאילו של כאילו כלי הקודש בעצמם. אלא הם יותר עסוקים בתפר הזה שבין מחנה שכינה לבין מחנה ישראל.
אבל כולם עושים את התפקיד שצריך כאילו לדאוג לזרוע, זרוע וכל זה, זה...
הכהנים דווקא עושים את זה. זאת אומרת, לא קיעת ולא ברי ולא גרשון. הכהנים עושים את זה. בתוך בני קיעת יש את משפחת הכהונה. הם עושים את הדבר הזה. הם כאילו אחרים. הכי קדוש עוסק בהכי תמה. אבל רק אמרנו שבתוך שבט לוי, זאת אומרת, זה שיש פה חלוקה, וכדי, לומר בעצם שבשבט לוי יש תפקיד כפול, כאילו. יש תפקיד של להיות אסור, להיות כאילו קשור מאוד לקודש, ויש תפקיד שני בשבט לוי, להיות מחובר מאוד למחנה ישראל. איך זה יבוא ידי ביטוי? יבוא ידי ביטוי ביותר עמוק מזה. ששבט הכהונה, כן, הוא צריך לטפל באנשים הכי חמורים, הכי קשים. לכן אולי אפשר באמת לומר שאם היינו באמת נורמליים, אז אנשים שיש להם קשיים מאוד גדולים, כמו שוב מצורע זב תמי לנפש לכל אלה, הם אמורים ללכת לאדם הכי, הכי קדוש, כאילו. ששם יהיה להם פתרון. אישה סוטה, אנחנו לא אומרים, שמע, לכי, לא יודע למה, מגיל אותי לשמוע על זה בכלל, אל תגידי לי זה. אלא, כאילו, היא מגיעה לבית המקדש. כן, ושם היא שותה משם השם. זאת אומרת, יש אפשרות לקודש להאיר את המקומות הכי אפלים, כאילו, הכי קשים, הכי רחוקים. בסוף הפרשה, זה קורבנות הנשיאים. מה זה קשור, כאילו? מצוין. שמה אומר רשי?
שבחנוכת המשכן הקודם הם
רצו,
הם אמרו כאילו,
מה נחזור מה שנביא
ובסוף הם
הביאו רק הבנים,
עכשיו
רצו להיות הראשונים. הראשונים, מצוין. אז הם היו בעצם כאילו, נכון, בהרצה של המשכן, הם הקריבו ראשונים, זה מצוין. רק מה זה קשור אלינו לכאן? הרי אם מדובר באמת על הזמן שבו נחנך המשכן, זה בסוף ספר שמות, נכון? תקודה, שם באמת הכל נבנה והכל, ושים שם קומת הנשיאים, זה יהיה ממש מתאים מצוין. איך זה קשור לכאן? פה מדובר הרי על זמן שהוא כבר אחרי שכבר נחנך המשכן, נכון? הרי אנחנו יודעים שבבית המקדש המשכן נחנך ביום כיפור שמשה ירד מן ההר, זה אחרי חצי שנה שכבר יצאו ממצרים, הוא ציווה אותה, נכון? באחד בניסן, בשנה השנייה, אז הוא כבר, אז נחנך המשכן. ספר במדבר מתחיל באלף בייר בכלל, בשנה השנייה. נכון? זה כבר אחרי. המשכן כבר נחנך כאילו כבר לפני חודש. למה להביא את זה כאן? יפה מאוד. אז אפשר היה באמת לומר כאילו בצורה ילדותית, לומר כן, זה פרשת נשוא, נשיא, נשוא, נחמד כזה. כן? אז כנראה זה בדיוק זה. זה בדיוק החיבור של הנשיאים, זה לא כהנים. זה הנשיאים הקריאים, כאילו כל עם ישראל מכוון פנימה. איך זה קרה? כי הכהן החליט שהוא עוזר למצורעים. אז עם ישראל יכול עכשיו, כל השבטים, כאילו כל שבט, יכול להרגיש שייך לקודש. כי אתה לא עוזב אותו לבד, אתה לא חי באיזה מגדל שן, כי אתה אומר, אני הכהן, העיקר שפה מתפקד העסק, אני אחי פה פנימה. לא, אתה אחראי להתאמה למת, כדי לתאר את התאמה הזה. אתה אחראי להתאמה בתאומת מצורה, כדי לתאר את המצורה הזה. כשאתה אחראי על כל הבעלה סוטה ועל המועל בקודשים, כל זה אתה מטפל בהם אישית. כשאתה מטפל בהם אישית, אז הנשיאים מרגישים שייכות. אז אומרים, כן, אנחנו נקריב ראשונים, בטח נקריב. כן, וזה באמת, זה, זה באמת, באמת, הקורבנות האלה, זה הרי ברור. הרי אם אתה חונך את המשכן, כאילו, מה יותר טבעי מאשר שהראשון שיקריב זה הכהן, נכון? כל כך מתאים, כאילו, אתה עובד שם. היום בכל, לא יודע, בכל אוטובוס אגד, יש כרטיסים של פרסונה, נכון? של ילדים של עובדי אגד, כל זה, הם ראשונים, נכון? אדם הולך, לא יודע מה, ללונה פארק. אז אם חונכים משהו, אז מי בא ראשון, כאילו? זה הילדים של חברת חשמל, נכון? אלה משנים ראשונים. למה להתחיל עם הנשיאים? תתחיל עם הכהנים. זה בדיוק הסיפור, כאילו. המשכן, הקודש, כאילו, הלב של המחנה, מחנה שכינה, זה לא מקום של הכהנים. זה מקום שכל אחד מהקצוות מרגיש שם בבית, מרגיש שם מצוין. ואתה חונך את המשכן בקורבן של כל השבטים. זאת אומרת, הכהן אין לו ישות בפני עצמה. אין לו ישות, אין לו נחלה, אין לו מקום שהוא אומר, זה הטריטוריה שלי. הוא הומלס, הכהן. כל תפקידו זה להיות כל נע ונד ולא סתם. אין לו נחלה, כי אין לו מקום, אבל כל הזמן רץ מתרוצץ. מחוץ למחנה, בתוך המחנה, מחנה שכינה, מחנה לפי מחנה ישראל, הוא תמיד זז. זה שאין לו, אין לו אזור שבו הוא נמצא, זה בשביל שהוא לא יהיה נמצא, בשום מקום. כן. אז פרשת נשא, זה דוגמה טובה, ממש טובה, לפרשה שבקריאה שטחית נראית פשוט בלי של דברים שלא קשורים. ודרך אגב, אני חושב ש... קיצור, את הסיפור הזה של התאריכים, של מתי נאמר כל דבר, והאם זה באמת מתאים או לא, את זה מאוד קשה לשים לב אם את מגיעה מתוך מקום של דוסיות, כאילו. כי את רגילה לזה כבר. אז אין לך את הלוקסוס לשאול שאלה שכל כך פשוטה, של מתי כל זה קרה, כאילו, ואם זה בכלל הולך טוב עם התאריכים של חנוכת המשכן. זה רק אדם שבאמת, כאילו נמצא במקום משוחרר מקיבעון יכול לשאול את זה. אז כל הפרשה בעצם היא עסוקה, זה השלמה. זאת אומרת, אם השבוע שעבר עסקנו במבנה כאילו כללי, מתוך הקודש, כאילו איך כל הדגלים וזה, הכל הם סביב הענן. הם נושאים ראשונים, נושאים שניים וכו', הכל יש פה שכינה, הענן נמצא על אוהל מועד, וכשהענן עולה וזז, אז כולם זזים. המרכז הוא בוודאי כאילו הקודש. אז פה זה בדיוק ההשלמה של זה. שהקודש הזה שהוא נמצא בתוך המחנה, זה לא ישות בפני עצמה. הם עסוקים בלחבר את כל האלה שהם נפלטו מהמחנה. הכהן אחראי על כל הקצוות של המחנה. אני רק אזכיר שבשבוע הבא, פרשת בעלותך, ושם כתוב שעם ישראל, קיצור, יש שם שלושה חומשים בתוך פרשייה אחת, פרשה אחת. יש עד ואי בן שרה ארון, ויש ואי בן שרה ארון, זה ספר בפני עצמו, ואחרי ואי בן שרה ארון. וזה מעבר דרמטי. ואחרי ואי בן שרה ארון, כתוב שוואי העם כמתעוננים רע באוזני השם. כיתרו. ואז כתוב, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. איפה זה קצה המחנה? זוכרות את רש"י?
יש שתי אפשרויות.
מה שתי אפשרויות? יפה. יפה מאוד. או הקצוות של המחנה, או הקצינים של המחנה. זה רש"י לקורס קצינים. איך זה יכול להיות? זה כזה קיצוני, נכון? קציני. איך זה ככה? איך זה, מה? אני לא מבין, כאילו, תחליט. מה, זה או בקצה המחנה, או בקצינים של המחנה? תשובה, זה אותו דבר. אם אש בוערת בקצה המחנה, האחריות היא על הקצין. לא על המתעונן שם. זה לא שלו, הוא רק משקף משהו. אם אתה רוצה כאילו לברר או לתקן, לסדר בשורש, השורש הוא לא הקצה. השורש הוא הקצינים, הקצינים. כן, אז יש איזשהו סוג של כאילו אחריות. הכהן הוא לא עומד באיזה טריטוריה בפני עצמה, אלא הוא אחראי על כל הקצוות של המחנה. וזה גם אומר לך אגב שיש קצוות כאלה וכאלה, זאת אומרת הקצה של המועל בקודשים, או התמה, או הזב, או המצורע, והקצה של נניח נזיר, כאילו זה באותה קטגוריה. יש הרבה חינוך מיוחד, יש אלה שהם מחוננים בחינוך מיוחד, יש כאלה שהם הכי פחות בחינוך, זה אותו דבר. שניהם יש להם בעיות כאילו. אין להם את האיזון הנכון. אז גם הנזיר צריך עזרה של הכהן. זאת אומרת, הוא יכול לומר, סליחה, אני יותר, מה זה, אני שם את הכהן בגרב שלי, אני יותר קדוש מהכהן. בדיוק לא. זאת אומרת, הכהן אחראי גם על הקצוות הללו, לאזן את הדברים, לסדר אותם, למכה אותם נכון. יש קודש, יש חול, יש גבול ביניהם. אל תפלוש לגבול שהוא לא שלך. אל תקבל נזירות אם אתה, אם זה לא מתאים. לכן דרך אגב הרמב"ם כותב, הרמב"ם אומר על פי התוספתא שנזיר נקרא חוטא, לכן הוא צריך להביא קורבן חטאת. על מה קורבן חטאת? אז הפשט הוא קורבן חטאת על זה שהוא נדר נזירות והוא לא עמד בה, נטמע בדרך לטמא או משהו, למת או משהו כזה. באופן עמוק יותר הנזיר נקרא חוטא, רשי אומר, לא רשי, כן, גם רשי אומר את זה, נכון. מכיוון שהוא הזיר עצמו מן היין. אל תנזר, זה, הקדוש ברוך הוא נתן מצוות ונתן עבירות, אל תחדש עבירות חדשות. עד רשי עכשיו עוד איסורים חדשים, זה חטא. אז הכהן מטפל כאילו גם בצדיקות יתר, גם בזה הוא מטפל. היום זה נקרא בלשון יותר פשוטה, לועזית, זה נקרא OCD, אבל רוחני. נזיר זה אחד שלוקח על עצמו כל מיני מחויבויות של, שלא, לא.
למה זה לא כמו דרבנה של חידשו בתורה?
זה לא אותו דבר, כי גם כשרבנה חידשו, אז יש בזה פרמטרים פשוטים, זאת אומרת ברורים. איך דורשים את הפסוקים, מה מחדשים, מה זה תקנה, מה זה גזרה, באיזה הקשר עושים אותה. זה לא ככה מה שבא לו עושה. נזיר זה אחד שקח על עצמו משהו שהוא מותר לגמרי. מה? נניח אדם אומר שהוא לא רוצה לשתות חלב. למה לא לשתות חלב? מה רע? אז נזיר כאילו קלאסי זה יין, אבל יש גם כל מיני סוגים של נדרים. יפה, נכון מאוד, מצוין. יש מצבי קצה שבהם צריכים להיות נזיר, אבל זה מצב קצה. אם אדם עושה את זה לא במצב קצה, זה גרוע. יש מצבים שבהם כדאי לנדור. נדר זה בעצם הפעולה שעושה אדם נזיר. נדר זה אומר שהוא לוקח על עצמו דבר שהוא לא חייב בו ומחייב את עצמו בזה. אחד אדם אומר הרי משהו כזה וכזה עליי, לא היית חייב. והקשר הזה כדאי להכיר, יש אין היה שבת א', תודה רבה קובר מצוין, תודה. אז הגמרא מדברת במסכת שבת, נראה שהזכרנו את זה נדמה לי בסוף זמן אלול, אבל בטח הייתם אז במקומות אחרים. אז תניה, רבי נתן אומר בעוון נדרים מתה אשתו של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך. אז בעוון נדרים שאדם נודר נדר ולא עומד בו, אשתו של אדם מתה. יש לך איזה הסבר מלומד כאילו מה היא עשתה? למה שהיא תמות? שהוא ימות. אדם נדר נדר, לא קיים אותו, אשתו מתה. אז אומר רשי, או סליחה, אומר הרב קוק בעינייה, שאשתו של אדם זה לא אשתו, הכוונה האיש שהתחתנה איתו. אשתו של אדם זה הצד הנשי שבו. יש בכל אדם, כל אחד מאיתנו יש צד כזה וכזה. יש גם, בכל אדם יש לו צד של אשתו בתוכו. אומר רש"י, אומר הרב, האדם הוא מחובר משכל ורגש. יש לאדם באישיות שלו, באופי שלו, יש לו שכל ורגש. אשרי אדם שהשכל ורגש שניהם הם בו בשלמות ובהתאמה להטיב. מצוין שיש איזונים פנימיים בין השכל ורגש, זה ממש מעולה. ואז אומר הרב, כלל המעשים הטובים שבהם אחד גם כן לימוד תורה בכל מכשיריה, הם מפתחים את השכל עם הרגש. התורה, לימוד התורה וקיום התורה, הוא בעצם מפתח את שני הכוחות העשירים של האדם, את הכוח השכלי והכוח הרגשי, גם את ההבנה והתודעה וגם את ההתרגשות שלו, את הרגישות שלו. אגב, אנחנו צריכים לשים לב שזה באמת אכן קורה, שלא האדם מרוב שהוא מתפלפל על משהו נובל כאילו בקטע הרגשי. אמנם, אומר הרב, ישנם מצוות כאלה הקרובות יותר לשמירת הדעות האמיתיות שהן מקיימות השכל, וישנם מצוות כאלה הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב וכו'. אז יש מצוות שיותר קשורות לשכל, לתודעה, שם גם מצוות יותר קשורות להרגשה של האדם, להתלהבות של האדם, לחיבור, להזדהות שלו. ואז אומר הרב ככה, מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה, זה חידוש גדול היום, שהוא הכוח הפועל וכוח הנפעל שבמין האנושי בייחוד, הוא שיסוד ההשלמה של האישה היא עדינות הרגש הטהור והטוב, והשכל יעזור לידו כפי המידה האפשרית. אז היסוד של האישה זה רגש טהור וטוב. והרב שאומר רגש טהור, הכוונה זה לא רגשנות אמוציונלית, אלא אינטואיציה, רוח הקודש, חפץ לב, כרצון פנימי עמוק. אז באישה העניין של השופי בורית אצלה זה רגש טהור וטוב, והשכל עוזר על ידו, הוא תפל לדבר, יש לה שכל, אבל השכל הזה הוא תפל. בגלל זה דעתם קלה, בגלל זה בינה יתרה, בגלל זה כתוב שהאישה יותר מכרת באורחים מהאיש, כי היא קולטת כאילו, יש לה איזה מין קליטה פנימית, בזה היא טובה יותר מהאיש, ובדעת היא פחות טובה מהאיש. אז אצל אישה, שוב, הרגש הטהור והטוב זה הנקודה שלה, והשכל עוזר על ידו. ובאיש, השכל הוא עומד בראש, והרגש עוזר על ידו. ואשרי אדם אשר זיכהו השם באשת חי עטרת בעלה, שכוחות נפשה משלימים בייחוד ברגש את הצדדים, אז צריכים מילוי שבנפש האיש, שאצל האיש הרב אומר שזה השכל טהור וחד, והאישה היא משלימה אותו בקווים היותר עגולים, היותר עדינים, היותר רגישים. אז אשרי אדם שאצלו בנפש שלו יש שני כוחות, והכוח של הרגש משלים את כוח השכל. אז זה גם קורה בחתונה, ששניים מתחתנים אז הם מאזנים זה את זה, וזה גם קורה עוד לפני החתונה, שבכל אחד יש את הצד שהוא דומיננטי והצד שהוא משלים אותו, עוזר כדי לאזן אותו. אז אשרי האדם שאצלו הצד של הרגש קיים ומאזן את השכל. מה קורה בנדרים? אומר הרב, הנדרים הנה פונים לצד קדושת הרגש. זאת אומרת, יש משהו בנדר שהעניין שבו הוא שאתה מרגיש משהו חזק ואתה מחייב את עצמך. הרי אם אדם היה חושב ריאלית כאילו, למה להתחייב? אף אחד לא ביקש ממני, לא חייב אותי שום דבר. למה להגיד דבר כזה? למה להגיד אני מתחייב? זה מיותר. הפוך, כתוב נכון שעדיף לא לנדור. בכלל, תגיד תמיד בלי נדר. מה אכפת לך? ותח את עצמך. זה שאדם נודר נדר, זה כיוון שמשהו ברגע שמאוד השתלט עליו, כאילו, מרגיש איזו התלהבות גדולה,
הוא אומר, אני הולך על זה. זה לא שכלי, זה טיפשי שכלי לעשות דבר כזה. אז הנדר הוא פונה לקדושת הרגש. אומר הרב, מצד תגבור את רגש הקדושה, העירה, העבודה וכו', ימלא לב האדם להיות נודר נדר. אמנם הוא מוזהר שלא יחל דברו. האדם מוזהר, אם אתה נודר כבר נדר, אל תחלל את זה. אל תהפוך את הקודש הזה לחול. על האדם לידע את הערך הטוב שיש לרגשי הקודש, כשהם מתנהלים יפה, וחלילה לזלזל בהם. כשאדם מזלזל בנדרים, אז הוא גורם לעצמו שאשתו שבו מתה. לא אשתו האיש שהתחתן איתה. אשתו שבתוכו היא מתה. כי הוא הרג את הרגע שבו. כי הוא לקח את הנדר, עבר זמן ההתלהבות, ולא אכפת לו מזה. אז הוא מזלזל בזה, מחלל את זה. אז כאשר אדם נודר נדר, הוא צריך לשים לב היטב היטב היטב, שהוא לא מחלל את זה. מראש, ייתכן שצריכים באמת הרבה זהירות, שלא סתם לפזר הבטחות. אבל אחרי שכבר נדרת, כבר התחייבת, ואחרי שכבר אתה הרגשת איזה רגש מאוד חזק והלכת על זה, לא יחל דברו. ולכן נזיר זה עניין עדין. יש מקרים שבהם זה נצרך, כמו דוגמת אחר כך כתוב שנדר בשעת סכנה הוא נצרך, הוא אפילו מצווה, מצווה לנדור נדר בסכנה. איפה אנחנו רואים את זה בתנך שנודרים נדר בסכנות? בתורה נתחיל
יעקב,
נכון, זאת אומרת יעקב אבינו, נכון, שאומר אם יהיה אלוקים עדי, נכון, יפה. איפה עוד נדרו נדרים בתורה? לפני בתורה במדבר. אופה, חוקת, תכף נגיעים.
מה?
זה אוטוטו. חוקת, זה ממש מתחילת בין הזמנים. בחוקת כתוב שהכנעני, מלך ערד, נלחם עם בני ישראל. רש"י אומר שהיה בעצם המלאק שהתחפש הכנעני. למה? כי למה, תשמע, אם עם ישראל יתפלל על זהות בדויה, אז זה לא ילך. אז אם הם יחשבו שזה הכנעני, אז ההתפילה תהיה לא מוקדת עלינו. בקיצור, הם התחפשו לכנענים ונלחמו בישראל ושבו משם שבי. מה היה השבי? שפחה. שפחה אחת כנענית הם שבו. ואז וידר ישראל נדר למור. עם ישראל נדר נדר, אומר, אם תיתן לי את העם הזה, אני אקדיש את כל השלל. ואכן, הקדוש ברוך הוא נותן להם, והם מחסלים את הכנעני מלך ערד. בכל אופן, אז נדר זה דבר שהוא חובה, שהוא מצווה לעשותו בשעת צרה. בשעת שגרה לא כדאי, בשעת צרה מאוד כדאי. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך רגע בהקשר הזה, שיש בתוך האדם שכל ורגש, אז בשעת צרה את חייבת לשים את הרגש למעלה יותר, להתחשב בו יותר, לתקן אותו, לפעול בו יותר. בשעת שגרה השכל צריך יותר להתוות דרך. אז יש את זמן השגרה, ששם השכל הוא אמור להיות מכוון, מדייק, מנהיג את האדם, והרגש הוא רק עוזר על ידו. בשעת סכנה זה מתהפך, השכל מנוטרל טיפה, ודווקא הרגש הוא זה שפועל. הנדר הופך למצווה פתאום. כן.
זה מותר היום? זה מצווה, אז כנראה שכן, אבל זה באמת מותר, כי זה לקחת על עצמך משהו ש...
הערכת נכון, זה כן, זה כתוב ברמב״ם, בהלכה זה כתוב שבשעת סכנה מצווה לנדור נדרים.
מה הגדרה של שעת סכנה?
כמו שזה נשמע, לא בהתרמפים בכביש 60.
לא, זה כל אחד לפי הרגשתו, זה גם לא דווקא צרה פיזית, גם יש סכנות רוחניות. אז כאילו
נכון, מה שכתוב בהלכה, שבשעת סכנה. לא יודע מה זה אומר. לא יודע איך מודדים את זה.
ואם לקחתם לדבר בשעת סכנה, נניח, אמרתי, אם אני אצא מזה, אז מחר אני אעשה ככה וככה, יצאתי מזה ולא עשיתי ככה.
אז עושים כך וכך.
אבל אמרתי שמחר אני אעשה.
אז עכשיו נעשה. מוטב מאוחר.
אפשר לבטל?
התרת נדרים, יש התרת נדרים. יש בדיחות על זה, נכון? אתה מכירה? סופר על איזה איש אחד או אישה, זה לא משנה, זה דבר שקיצור נתקע בטרמפים שעות, השתגע. אתה לא יכול, אם אתה מביא לי עכשיו טרמפ, אין, אני 200 שקל למדרש. קיצור, לא הספיק לדבר, עוצר את רמפ לידו עד שהוא צריך. ואתה אומר ברוך הוא, תודה רבה, הסתדרתי. זה השעה, זה השעה. גם המאזינים ישימו לב לדילי המסוים שבעניין. ובכל אופן, אז הנזיר זה פתרון מצוין לשעת משבר, זה פתרון גרוע לזמן שגרה, ולכן הכהן הוא צריך לטפל בו, לאזן אותו. כן,
לא, אבל הרב אמר שבנשים זה שונה,
אז באמת זה שונה גם מבחינת הדברים, כי אם הרגע שהנזר גבוה, אז הם יכולות לנזור נזר כאילו,
נכון,
לכן פרשת מטות, מטות זה פעמה שזה בעומק בין הזמנים כבר יהיה. שם כתוב שכשאישה נודרת נדר, יש זכות לבעלה להפר את הנדר ביום שומעו. ביום שבו הוא שמע מזה, יש לו זכות, יש לו כאילו זכות וטו. זה לא רק בהקשר של בין בני זוג, זה גם בהקשר שבין האדם לבין עצמו. שבעיקרון השכל אמור כאילו להנחות אותי, אמור להנהיג אותי. מלבד יש הסכנה. זאת אומרת, גם אצל אישה שהיא יותר קלה בנדרים, את צריך זהירות בדבר. ההבדל הוא ברמת הקשבה רגשית, נקרא לזה, של האיש והאישה. האיש זה יותר תפל אצלו הרגש, ואת האישה זה יותר מרכזי. לכן טוב להתחתן, ואז זה מתאזן יותר גם אצלו וגם אצלה.
אז למה מספרים על האיש אם האישה יותר קשה?
מה, בפרשה? זה כמו מודעות דרושים. שכתוב בלשון זכר, פעם היה כתוב ככה בלשון זכר, אבל זה היה לאיש ולאישה בכלל. היום זה כבר אחרת. דרוש ראשת זה. כן.
למה חוזרים?
על מה? או, זה שאלה מצוינת, יפה מאוד. פי ד' פסוקים, כמעט כולם, זה חזרה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, עם אותם טעמים, עם אותם מילים, כמעט אותם מילים, ממש כמעט. יש נשיא אחד שלא כתוב שהוא נשיא. מי? לא. יש קורבן אחד, שמי שמביא אותו, לא מתואר בכותרת נשיא. לא. יפה, נכון? נחשון לא כתוב נשיא, כולם כתוב נשיא, נשיא לבני גד, נשיא לבני נשיא, הוא גם הראשון, לא נשיא. נחשון בן עמינדב למטה יהודה. למה? לדעתכם?
רש"י כותב
שמה?
שהוא היה כאילו חלק מהשבט שלו, לא היה גבוה, כאילו לא היה בקטע של נשיא.
זה הפוך נראה לי, לא? כן, זה נכון. אז בדיוק הוא בא בשם עצמו, זאת אומרת לא רק שהוא הביא את הכבש משלו, אלא הוא הגיע בפני עצמו, זאת אומרת היה לו איזה מעמד מיוחד לכבוד. מה היה לו מעמד כזה? הוא קפץ לים, נכון? הוא זה שבעצם נכנס ראשון לים. הקטע הוא שהרי באמת בסוף, נכון, כולם נכנסו לים בסוף. אז מה באמת שמר אצלו את את הדבר המיוחד? לא היה ראשון. תבינה? לכן הוא מקריב ראשון, ולכן הוא מקריב ראשון לא בשם השבט שלו אפילו. כאילו הוא חשוב מספיק כדי להקריב כאילו בשם עצמו. זה כאילו קורבן פרטי של מה? הוא כן נשיא, אבל זה לא כתוב פה נשיא. זאת אומרת, מכאן עיקרון חשוב, שיכול להיות שכולם יעשו משהו מסוים, אבל מי שיעשה אותו ראשון, על שמו זה נרשם. כאילו לעולמי עד עכשיו קריאת ים סוף תהיה על שמו. זה חשוב.
זה קורה במחלות.
שמה איתם?
מחלה נקראת על מי שגילה אותה.
גם תרופות.
אולי זה
הפוך. אולי זהו, אולי נעבור לתרופות אולי. גם תרופות, נכון, השם השקיע.
למה זה חשוב
שמישהו? לא, זה אומר שכל השאר הם באו כאילו בשם השבט שלהם. זאת אומרת, נשיא לבנה כך וכך, זה השבט שלו. פה, כאילו, הוא המקריב, בלי נשיא לבנה יהודה, אלא יש לו איזה מעמד עצמי. זה לא, זאת אומרת, בשבילו אני בטוח, זה היה לא חשוב לו. אבל עבורנו זה חשוב. לדעת שהיה לו כאילו איזה מין מעמד שונה אחר. הוא לא בא רק בזכות השבט שלו, הוא בא בזכות עצמו. ועדיין השאלה שמהדהדת זה למה צריכים 12 פעמים אותו סיפור, כאילו, נכון, בדיוק, גם בסוף יש גם סיכום. אז זה גם כדי שבניסן, אז אחרי התפילה אנחנו רואים כל פעם את הקורבן באותו יום עם תפילות וכל זה. נו, אבל מה, היה אפשר לעשות את התפילות האלה, אם היה פעם אחת לעשות רשימה של מי הביא את הקורבנות, טק 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 טק, מה הביאו פעם אחת, ותגיד סך הכל כך וכך, וזהו ונגמר בניסן, מ-א' ניסן עד י' עד י' ג' ניסן. אז למה צריכים לחזור על אותו נוסח? הרי כל אות בתורה, נכון? כל אות נדרשת. פה מדובר על עשרות פסוקים שהם כאילו סתם. אתה כבר יודע מה הוא יגיד בדיוק. אותו דבר הוא אומר, אותו דבר, אותו קורבן, אותו מנחה שהוא מביא, כן, יש את הקף אחת עשרה זהב, מקטורת, פריחה, ממכר, אין אחד, מה, מה, שמה?
שכל
שבט
מרגיש שותף לקודש, אז כל שבט צריך להגיד שהוא הביא, שהוא על החלק, שזה לא כולם באו והביאו, זה כל שבט בפני עצמו בא
ומתיישב. יפה, אז אני רק אספר לכם שיש מנהג יפה מאוד ביישוב הברכה. הרב מלמד יש לו מנהג ממש יפה. ויטל פה?
לא,
בטלפון. פה, מצוין. אז שם תקשיבו טוב. כל יום העצמאות, כל יום העצמאות, הרב מלמד עומד בדרשה שלו על יום העצמאות, הוא עושה מי שברך אחד אחד לכל תינוק שנולד בשנה האחרונה ולכל משפחה שבא לגור שם. אחד 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 אחד, זה לפעמים זה לוקח שעה, גם כל אחד מקבל מי שברך, מזכיר אותו בשמות אחד אחד. למה? שלא תגיד, שמה, אף אחד לא סופר אותי, כאילו. היה הרבה נסים. זה לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. כי כל אחד, הוא מפני עצמו, כל אחד הביא, כאילו, את הקורבן שלו. הוא הביא אותו בלב שלם. אז נכון, זה היה ממש דומה. ממש דומה, ואפילו זהה. אבל זהו, זה אותו דבר, אבל זה בדיוק לא אותו דבר.
אפשר להגיד שכל אחד הביא משהו.
אבל זה אומר, אני כאילו מחשיב כל נסי, אומר, הוא חשוב לי. כאילו, הוא הגיע בשם שבט גד, מחיאות כפיים. הוא הגיע בשם שבט מנשה, מחיאות כפיים. לא ביחד, בנפרד, בציון נפרד. ואולי יותר מזה, זה שהביאו אותו דבר, זה רק מגדיל את ההחשבה הזאת, כאילו, שזה לא מחדש לי שום דבר בתוכן. אני יודע מה הוא יביא, גם הוא הבא בתור, אני יודע בדיוק מה הוא יביא. זה קצת דומה, פעם אחת היה בדיחה כזאת, על, היה פעם מכשיר של סודה סטרים. אז לפני סודה סטרים היה סיפולוקס. זה היה קטע יפה, זה היה מין כזה כמו תרמוס כזה, מתכת, עם בלונים של סודה, קטנים, וזה היה מכין סודה בקיצור, אצל סבתא שלך בטח יש את זה עדיין. בכל אופן, אז בחתונות היה מתנות שהן כאילו קלאסיקה כזאת, כמו סיפולוקס. זאת כל זוג היה זוכה ל-20 סיפולוקסים כאלה אחרי חתונה. עכשיו צריך להגיד תודה רבה לכל אחד על הסיפולוקס הזה, נכון? אז כל אחד קיבל יישר כוח, באמת תודה רבה, ממש מיוחד, קורי. יש עוד 20 כמוך. אז זה שכל אחד נספר, זה אומר כאילו לא אכפת לי מה התוכן של משהו איתו, אכפת לי שהוא עומד בפני עצמו, כאילו בקודש יש מקום לכל שבט וכל אחד כאילו סופרים אותו. אז זה בעצם אולי אחד ההסברים לחזרה הזאת של אחד אחד שני, כי למרות שכל אחד הביא בדיוק אותו דבר, הוא הביא אותו בנשמה אחרת, בשם שבט אחר, בשם ציבור אחר, ולכן אפשר לומר את אותו הדבר בדיוק ולהתכוון לדבר שונה. אפשר לומר את אותו הדבר בדיוק ושיהיה לזה חלות שונה, שיהיה לזה אופי, הקרנה שונה, כאילו. כן? לכן אולי זה תשובה למה שאת שאלת. אז זה בעצם פרשת נשוא, שהיא פרשה שמרוממת. נכון, נשוא זה להרים. איך זה מרומם? לא מרומם מהפנים החוצה, מרומם מהחוץ פנימה. לכן סוף הפרשה זה בדיוק הסיפור, כאילו שכאילו כל עולם החול, כל מחנה ישראל מגיע לקודש. כולם. כי הכהן יצא בשביל המצורה והזה והתמה והמועד בקודשים והאישה סוטה והנזיר, הכהן היה עסוק בהם, אז הם כאילו נאגדים, הם מצטרפים לקודש. זה פרשת נשוא, על השם שנזכה לחבר בצורה נכונה את הקודש והחול. ככה גם הקודש ירגיש אחריות כלפי החול, יכול להרגיש קשר וזיקה ושמחה ואהבה כלפי הקודש.
ואז מי
מתאר
את הכהן?
כהן אחר.
ואז
לא
מולית מות.
לא.
למה?
את אומרת איך בתומת מת? לא, כי יש הבדל גדול בין אדם שתמם מת ממש, שהוא צריך אפר פרה אדומה, לבין אדם שרק היזה את האפר פרה אדומה, הוא לא תמם מת. הוא זאת אומרת, נקרא תבול יום. תבול יום זה אדם שלא צריך טהרה בסיסית, כאילו, מההתחלה. צריך רק לטבול, לחבש בגדה וזהו, וערב שם.
זה מה אתה אומר לחיים שלנו, שיש אנשים שהמקצוע שלהם, ומתעסק עם האנשים האלה שלא בא המצב הפיזי על שלהם.
נכון.
לא נפשית ולא פיזית, אם זה אלכוהול ומסמים, ואם זה נעמים שהם, כאילו לא חסר דוגמאות.
נכון.
אז הם, כביכול במובן נפשי נטמעים, ואז כאילו, יש לזה תיקון, כאילו מה?
יש גם הכנה וגם תוצאה. ההכנה היא, הוא צריך להיות כהן. הוא לא יכול להיות בן אדם שהגיע מהשוליים של המחנה. הוא צריך להיות עמוק בתוך הקודש. ואז גם כאשר הוא עוסק בתארה שאנשים תנועים, הוא לא מגיע עד אליהם, הוא לא מה שיורד פנימה וכאילו שוקע בתוך הבוץ הזה. אז א', הוא אמור לבוא מתוך עומק הקודש. זה אחד. ושניים, יש כלל בהלכה, שכאשר עושים הכשרת כלים, בטח הסכמנו את זה כמה פעמים, אז אפשר להכשיר בעיקרון באותו חבית, גם כלים בשרים וגם חלביים. כולם שואלים, איך זה עובד בדיוק? הרי אם אסיר פולט את הטעם חלב שיש בו, והאסיר השני שיש שם זה, הוא סיר בשרי, הוא פולט טעם בשר שיש בו, אז הכל בעצם נעשה טרף. עונה הגמרא, כלל בארמית, איידי דטריד למיפלט לא בלה. בזמן שהוא תרוד לפלוט, הכלי הזה לא בולה. זאת אומרת, אם זה ממש רותח כל הזמן, ולכן באמת האל שעושים את השרת כלים, מקפידים על זה שיהיה תמיד ממש ביבוע, אם זה רותח ממש וזה עסוק בפליטה, הוא לא בולה תוך כדי. זאת אומרת, בעברית פשוטה, אדם שעסוק בשליחות, הוא לא נפגע מזה בו זמנית. בתנאי שהוא עסוק בזה. שהוא עסוק בשליחות שלו. אדם שתרוד בלפלוט, לא בולע. זאת אומרת, אפשר באמת לראות את זה הרבה אצל שליחי חב"ד. שבסוף העולם, אין נפש חיה של יהודי שם. והאדם נמצא או כל מיני מקומות הזויים ש אנשים נמצאים שם, ואת רואה שברוך השם שהם זוכים שלא לא נפגעים מזה, כיוון שהם עסוקים בשליחות, שלוחים. נכון. אז אם א' האדם הוא כהן, וב' האדם יודע טוב מאוד שהוא נמצא כאן למען מטרה מסוימת בלי הסך הדת, אז זה מאוד מצמצם את הסכנה, את הנזק, בתנאי שאין הסך הדת. לכן כשאדם נמצא בשליחות הוא צריך לשים לב היטב 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 שהוא מכוון מטרה, שהוא לא עושה גם ליד זה דברים אחרים, הוא קורא מטר.
זה שאמרנו שהוא חייב להיות כהן, זה
לא סותר בכלל. שם עוסקים בנשמה שהיא קוראת תיגר על השגרה, ונשמה שהיא בתוך השגרה. זה לא אומר שמי שמתקן אותה, את הנשמה היא שקורא תיגר, הוא צריך להיות אדם קטן, אדם שגם כן קורא תיגר. יכול להיות שהפוך, דווקא מי שאמור להתעסק עם אנשים כאלה, הוא צריך להיות אדם ממש מכוון, ממש גדול. אין סתירה בין הדברים. כן.
מה שלא קשור,
מה
שקשור.
מה, איזה מהם? מה, של סדר הפרשה?
כן.
של התורה נראה לי. נראה לי פשוט.
לא? לא יודע, אולי איזה מישהו אמר לי.
לא יודע. ספחק רשי אומר על הסמיכות שבין איש הסוטה לבין נזיר, או בין נניח בין מועל בקודשים לבין אישה סוטה, זה ברור, זה פשוט התורה עצמה אמרה פשוט מעל, מעלה מעל, זה פשוט. והקשר שבין סוטה לבין נזיר חז"ל אומרים.
אבל בכללי כאילו זה
נראה לי התורה אומרת את זה.
זאת אומרת, הכהנים זה
לפי
הסגולה שלהם, יש להם סגולה מיוחדת?
בדיוק, יש להם סגולה מיוחדת שהם יכולים לחבר שמיים וארץ. הם אלה שכמצד אחד מייצגים את עם ישראל בפני הקדוש ברוך הוא בקורבנות, בתפילות וכל זה, זה שני הפוך, מייצגים את הקדוש ברוך הוא בפני עם ישראל, כמו נניח אורים ותומים, כן? או כמו ברכת כהנים, שהם אלה שכאילו ממשיכים את הברכה ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זאת אומרת, הם אלה שכאילו מחברים את השפע האלוקי עם עם הנמען. את שואלת, האם כהן זה סגולה שקשורה דווקא במעשים? או לא. אז בשורש, כאילו כוח הכהונה הוא לא נגזר מהמעשים. נניח אדם צדיק לא יהיה כהן, זה לא דרגה אחת מעל צדיק, אלא זה גנטיקה. אבל זה ברור לגמרי, כתוב שעדיף ממזר תלמיד חכם על כהן גדול עם הארץ. זאת אומרת, זה שיש לך גנטיקה זה לא מבטיח כאילו שאתה באמת אכן תופיע שכינה. אדם שהוא הייחוס הכי גרוע, ממזר זה ייחוס הכי גרוע שיש, אם הוא תמיד חכם, מקדימים אותו לברכה או לדברים אחרים על כהן גדול שהוא עם הארץ. אז זה לא מבטיח גדולה הגנטיקה. אז יש סגולה, היא תבוא ידי ביטוי רק כאשר האדם בחר ליישם אותה בצורה נכונה. זה הברקה ששאלתי הבוקר מהרב ברום באזכרה, ככה הוא אמר באזכרה, הוא אמר שבאמת אדם רגיל, אז מגיל 20 הוא כבר בן אדם, כי עד גיל 20, אתה יודעת, אי אפשר לסמוך עליה. מכילה מי שעוד לא הגיע לגיל 20. לוי, זה מגיל חודש. מגיל חודש אתה כבר רואה שיש בו, כמו שאתה אומר, הרי זה לא גיל שבו אתה כבר בוחר או מעצב את אישיותו, אלא יש משהו שהוא בעצם. אז עד גיל חודש זה נפל, זה לא אדם. מגיל חודש הוא כבר נושא קדושה. אבל עדיין יש פה כוכבית, כאילו אם האדם ימעל בתפקידו, כאילו אם הוא יעשה כן, מעשים, פעולות שהן מנוגדות לתפקידו, אז בטח הוא לא יוכל להופיע קדושה. עד לכאן.